סימן שי"ח, סעיף תסבוב. סעיף תסבוב עוסק בעניין של בישול אחר בישול, ונלמד בעזרת השם שבעניין של בישול אחר בישול יש הבדל בין דבר לח לדבר יבש. בדבר יבש שיתבשל כל צורכו לכולי אלמה, אין בו משום בישול אחר בישול, מותר לחזור ולהניח אותו בשבת ליד האש. בדבר לח שיתבשל כל צורכו, הדבר תלוי. אם הוא עדיין עומד בחמימותו, אז הדין הוא שלכולי אלמה מותר לחזור ולבשל אותו בשבת, כי בבישול השני הוא לא מוסיף כלום. אבל דבר לח שיצטנן, דבר לח שיתבשל כל צורכו מערב שבת ויצטנן, יש בו משום בישול אחר בישול, ואסור לחזור ולחמם אותו בשבת. כי דבר לח שיצטנן נחשב הדבר כמו שפקע ממנו הבישול הקודם, ואסור לחזור ולחמם אותו בשבת. החימום שלו נחשב כבישול, אלא שנחלקו הדעות ממתי נחשב הדובור לח כנצטנן. האם משעה שאין היה צולדת בו, או רק אם הוא יצטנן לגמרי. נקרא את דברי השולחון אורוך, דבר שיתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק. דבר יבש שיתבשל כל צורכו מערב שבת, אין בו יותר משום בישול, ולכן אומר השולחון אורוך, מותר להניחו כנגד המדורה בשבת, אפילו במקום שהיה צולדת בו. המשנה ברורה מסביר שגם דבר יבש שאין בו משום בישול מותר לחזור ולבשל אותו, אבל אסור להניח אותו על האש ממש כדרך המבשלים. יש בזה איסור מדרבונון של חזורי בתחילו, זה נראה כמו מבשל. אז לכן השולחן ערוך מדגיש ואומר, מותר להניחו כנגד המדורה, כי אין דרך לבשל במדורה, אבל לא על האש. על האש אסור, כי זה נראה כמו שהוא מבשל בשבת, גם כאשר המאכל הוא יבש והתבשל כל צורכו מערב שבת. השולחן ערוך מדגיש עוד, דבר יבש שהתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק. כי גם דבר יבש, אם הוא לא יתבשל לגמרי מערב שבת, אסור להמשיך ולבשל אותו בשבת. נקרא דברי המשנה ברורה עד כאן. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ב', דבר שנתבשל כל צורכו, הטעם, דכיוון שהתבשל כבר, שוב אין בזה משום חשש בישול, ומותר לחזור ולבשל אותו בשבת. הבישול השני לא מוסיף כלום על מה שהוא כבר התבשל. ומי הוא? המשנה ברורה עומד על מה שהשולחן ערוך מדגיש, דבר יבש שהתבשל כל צורכו, מותר להניחו כנגד המדורה. אומר המשנה ברורה, מי הוא? על האש ממש אסור מדרבנן, מפני שנראה כמבשל, אבל בזה שמעמידו כנגד המדורה, במקום שאין דרך בני אדם ברוב פעמים לבשל כך, אפילו איסור מדרבנן ליקה, כיוון שלא הדרך לבשל בצורה כזאת, אז זה לא נראה כמו שהוא מבשל. ואין מה שכוספנו לקמי בשם הראש הסובר, שסמוך למדורה גם כן אסור, אלא צריך להרחיק קצת. דיינו, צריך שני תנאים. דבר ראשון, שזה יהיה כנגד המדורה ולא כנגד האש, וגם כאשר זה כנגד המדורה אסור להקריב את זה מדי, אלא צריך להרחיק אותו קצת. כנגד המדורה, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ד', נקט נגד המדורה ולא אצל המדורה, להורות שצריך להרחיק קצת מן המדורה, ולכן כאשר הוא מרחיק מהמדורה לא חוששים שמא יבוא לחטות באש. וכיוון שיצריכו חכמים להרחיק קצת, איס להקרה ולא יעוסי לחיתויי. דהיינו, צריך שהמאכל יהיה מבושל כל צורכו, גם מאכל שהוא מבושל כל צורכו מערב שבת, שאז אין בו יותר משום איסור בישול מדוירייסה, עדיין אסור להניח אותו על האש כדרך המבשלים. מותר להניח אותו רק כנגד המדורה, כי במדורה אנשים לא מבשלים, ולכן אין בזה משום מחזיק המבשל. וגם כנגד המדורה צריך להרחיק קצת, כדי שהוא לא יבוא לחטות בגחלים. וראיתי איזה אחרונים שכתבו דמרגש היה עשוי מדורה בפני עצמו, אבל כשמדורת העצים בתוך התנור אסור להכניס שם גדרה אפילו אם מרחיק קצת מן המדורה, כיוון שהוא מקום שהיה צולדת בו לא יגור, מה שמבואר בסימן ר' נ' ג' שאסור להכניס גדרה לקירה שאינה גרופה, דו אפילו אם אינו מעמידו סמוך לאש, אך אם אינו מעמיד את הגדרה על קרקעית התנור כי אם על איזה כלי המפסיק, אז יש להקל. דיינו, בתוך התנור לא מועיל משהו מרחיק קצת, כי בתוך התנור הכל נחשב כמו שהוא כנגד האש. כמו שלמדנו, שאפילו כשהקירה, נחזור לדברי הרמו, אומר הרמו, ואפילו נצטנן כבר. לגבי דבר יבש שיתבשל כל צורכו, אין הבדל אם הוא עדיין חם או שהוא כבר יצטנן. דבר יבש שיתבשל כל צורכו, גם אם הוא יצטנן אין בו משום בישול ומותר לחזור ולבשל אותו בשבת. זה הכל לגבי דבר יבש. אבל דבר לך, דבר לך, גם אם הוא יתבשל לגמר מערב שבת, אסור לחזור ולבשל אותו בשבת, אלא רק אם הוא עדיין רותח. וזה מה שאומר הרמו. אבל אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק, דהיינו אפילו דבר לך, כל עוד הוא רותח, מותר לחזור ולבשל אותו בשבת. מביא הרמו דעה נוספת, ויש מקילים לומר, דכל שאין נותנו על גבי האש או על גבי הקירה ממש רק סמוך לו, אפילו אם נצטנן לגמרי, זו הוספה של המשנה ברורה, מותר. המשנה ברורה מסביר שהדעה הזאת חולקת וסוברת שגם דבר לך שווה לדבר יבש, גם דבר לך שהתבשל כל צורכו, אין בו משום בישול, גם אם הוא יצטנן לגמרי כמו דבר יבש. אבל מסיים הרמו ואומר, ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי. דהיינו, דבר לך שהתבשל כל צורכו, נהגו להקל לחזור ולבשל אותו בשבת, רק אם הוא לא יצטנן לגמרי. כל עוד שהוא לא יצטנן לגמרי, מותר לחזור ולבשל אותו. מה הכוונה יצטנן לגמרי? המשנה ברורה מביא שבזה נחלקו הדעות. לפי השולחן ערוך, כיוון שהוא יצטנן מעט מחמימותו, ואין היה צולדת בו, זה כבר נחשב כיצטנן לגמרי, ויש בו משום בישול. אבל המנהג להקל, שגם כאשר אין היה צולדת בו, כל עוד שהוא חם, אין בו משום בישול. אני אקרא את המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ט', אף דלדעת המחבר, כיוון שנצטנן מעט בחמימותו ואין היה צולדת בו, שוב יש בו משום בישול. וכמו שכתבנו לעיל בסעיף ד', המנהג להקל בזה, דסומכים בזה יש מקילים כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אז הנה יש לנו כאן מחלוקת בדבר לך שהתבשל כל צורכו והצטנן כמה שיעור של צונן בכדי שיהיה בו משום איסור בישול. לפי השולחן ערוך, אם אין היה צולד זה בו, אסור לחזור ולבשל אותו. ולפי הדעה הזאת, כל עוד שהוא חם אפילו במקצס, הוא עדיין לא נחשב כנצטנן לגמרי, ומותר לחזור ולחמם אותו בשבת. נמשיך לסעיף הבא, סעיף תזיין. סעיף תזיין עוסק בעניין אינפנדה. אינפנדה, הכוונה למאכל שומני, ועליו כתוב בשולחן ערוך בסעיף שלנו שאם הוא כבר התבשל מערב שבת, מותר לחזור ולהניח אותו בשבת כנגד האש להתחמם. מה החידוש שבדבר? מה החידוש שמותר להניח את האינפנדה כנגד האש בשבת אם הוא כבר התבשל מערב שבת? יש בזה שני חידושים. החידוש הראשון, שאף על פי שכרגע המאכל אומנם יבש, ומאכל יבש שהתבשל כבר אין בו משום בישול גם אם הוא יצטנן, אבל כאשר המאכל יתחמם הוא ימס, ואז הוא יהפך לנוזל, הוא יהפך לדוב אורלך, בדוב אורלך יש משום בישול אם הוא יצטנן. אז השאלה היא איך להתייחס לאותו מאכל, לאותו שומן, כדבר יבש או כדבר לך. קומש מלון ששעת העמדה ליד האש היא הקובעת, ומכיוון שבשעה שהוא מעמיד את השומן ליד האש להתחמם, השומן יבש, אז הוא נחשב כדובר יובש, אין בו משום בישול. זה חידוש אחד. החידוש השני זה עצם הדבר שמותר להמיס שומן בשבת, ואין בזה משום נוילד. לגבי ריסוק שלג וברד, מבואר לכמון בסימן שין חוף, שאסור לרסק בשבת שלג או ברד ולהפוך אותם לנוזל, יש בזה איסור של נוילד. שונה הדבר לגבי שומן, מותר להעמיד את השומן ליד האש להתחמם, אף על פי שעל ידי כך הוא נמס, ואין בזה איסור של נוילד. ולמה? משום שהאיסור הוא רק לרסק בידיים, לא כאשר הוא מניח את השומן ליד האש והשומן נמס מאליו. אבל יש גם מחמירים, יש מחמירים שסוברים שיש בזה איסור משום נוילד. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, מותר ליתן אינפנדה כנגד האש במקום שהיה צולדת, ואף על פי שהשומן שבה חוזר ונימוח. אומר המשנה ברורה, אינפנדה הוא פשטידה, נזכר בכמה מקומות, והוא פת כפולה הממולא בחתיכות שומן, ונותנו שם ליד האש כדי לחממו. והטעם שמותר, דכיוון שהוא יבש, אף שנצטנן, לא שייך בו משום בישול עוד. ואף על פי שהשומן חוזר ונימוח, והרי בדבר לך, יש בו משום בישול אם הוא יצטנן, בכל זאת, מקרי יובש, למה הוא עכשיו ליבש? כיוון שבשעה שנותנו לחממו, לא נמחה עדיין. מותר להניח אותו כנגד האש, היינו על גבי איזה כלי המפסיק, דילום כן, דילום כן אוסור, יש בזה איסור של חזור. חידוש נוסף יש באינפנדה, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן קוף ב', ואף על פי שהשומן שבה חוזר ונימוח, ולא ידומי לריסוק שלג וברד המבואר לכמון בסימן שין חוף, שהשבת לרסק שלג וברד מצד נוילד, הוא מוליד את המים, הוא לוקח שלג וברד שהם מוצקים והופך אותם לנוזל. ואוכל נאמר, אם התחילה האינפנדה היה אב וכפוי ועכשיו נעשה זך וצלול, אז לכאורה יש בזה בעיה של נוילד, אז איך מותר להניח את האינפנדה כנגד האש? דשייני אוכד אלוי עוביד כלום בידיים, אלא ממילא הוא נמחה. וגבי ברד נמי תעניין, אבל נותנו לתוך הכוס של יין לצננו ואינו חושש, ואף על פי שנימוח, כיוון שהוא ממילא, מותר להניח דברים כפויים בתוך כוס של יין או בתוך כוס של מים, כיוון שהוא נמס מאליו. אז גם כאן, הבן אדם לא ממיס בידיים את השומן, הוא רק מניח את השומן ליד האש והשומן נמס מאליו, אז לכן זה מותר. וכל שכן, אומר הרמוק, דירה שיש ברוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו בעין דשורי, כל שכן, שכאשר השומן בתוך רוטב, שאז כאשר הוא נימוח הוא מיד מתערב עם הנוזל, שאז מכיוון שהוא נמס, מכיוון שבשעה שהוא נמס הוא לא בעין אלא מיד מתערב עם הרוטב שבגדרה שבוודאי מותר. אומר המשתבוא בסעיף קטן קופג, כל שכן גדרה שיש ברוטב, דבזה שהוא נימוח מתערב השומן עם הרוטב ואינו ניכר, ודומי ממש לא דאמרינן, אבל נותנו לתוך הכוס, כשם שמותר להניח את הברד בתוך כוס של יין או בתוך כוס של מים והוא נמס מאליו בתוך המים, ואין בזה בעיה של נוילד, כיוון שמיד שהוא נמס הוא מתערב לא ניכר, אז גם כאן הוא מתערב בתוך הרוטב, שזה ודאי מותר. אומר המשתבוא בסעיף קטן קוף ד' שזה מותר משום נוילד, אבל יש בזה איסור של בישול. יש בזה איסור של בישול, הרי מחמם את הרוטב שבגדרה. אז צריך לומר שאין בזה איסור של בישול, כי הוא לא מניח את זה ממש ליד האש במקום שהנוזל יהיה יצוי לדס, אלא הוא מניח רחוק מהאש, רק להמיס את השומן. אבל יש מחמירים. יש מחמירים, אומר המשתבוא בסעיף קטן קוף ה', שהם סוברים שאיסור נוילד שייך לא רק כאשר הוא ממיס בידיים את השומן, אלא גם כאשר השומן נמס מאליו, ואפילו כאשר הוא מניח את השומן מעורב עם רוטב והשומן נמס ומתערב בתוך המרק, גם הדין הוא שאין בזה בעיה. אף על פי שלגבי ברד קיימלון, שאם הוא נותן את הברד לתוך כוס של יין או של מים והברד נמס ומתערב בתוך הנוזל, שאין בזה בעיה של נוילד, כאן זה שונה. כאן השומן צף למעלה והוא ניכר, אז לכן יש בזה איסור. אני אקרא את דברי המשנה ברורה, ויש מחמירים ונהגו להחמיר. ויש מחמירים, אומר המשנה ברורה, סביר אליו, וגם בזה שייך איסור נולד, ואפילו בגדרה. למה? שהשומן מעורב עם המרק, ואפילו בגדרה שהשומן מעורב עם המרק גם יש בזה איסור. ולא ידומי לא דאמרינן, אבל נותנו לתוך הכוס, לגבי שלג וברד שמותר לתת אותם לתוך כוס של יין, דאוסו מעין הברד ניכר כלל כשנמחה בכוס. אבל שומן, גם כאשר הוא נמס, הוא צף מלמעלה, הוא לא מתערב לגמרי. אז לכן יש בזה בעיה של נוילד. ודה, אפילו לה יש בחמירים אינו אסור, כי אם כשיש הרבה שומן, שכשיהיה נימוח יהיה זב לחוץ וימין כבר בפני עצמו. אבל אם אין על הפשטידה כל כך שומן, או שמעמידו כל כך בריחוק מקום מן החום, שלא יהיה נימוח עד שיזוב לחוץ אלא מעט ממנו, יהיה נימוח בתוכו לבד, או אם ישליך לתוך השומן שעליו, או אם ישליך לחוץ השומן שעליו, מותר לך מפשטידה לכולי אלמה, ואף דעדיין נפשר וזב מהשומן. המשתבור אומר כאן שכאשר לא יהיה ניכר השומן שזב, אז מותר גם לפי הדעה הזאת. האיסור זה רק כאשר השומן שיזוב יהיה ניכר, רק אז יש בזה בעיה. כתבו האחרונים, קד של מים או שאר משקים שנקרש מלמעלה שורי לכולי אלמה להעמידו במקום שלא יגיע ליד סולדת בו. דהקרח כשימס יהיה מתערב תכף תוך המשקים שתחתיו ואינו ניכר. קד של מים שהחלק העליון קפה, מותר להניח אותו כנגד האש, כי מיד שהוא ינמס הוא יתערב במים שבתחתיתו שלא קפאו. ונהגו להחמיר, אבל במקום צורך יש לסמוך על הסברה הראשונה.